שלום וברכה. היום אנחנו ממשיכים את הנושא שדיברנו פעם שעברה, ואנחנו עושים מעין סדנה כזאת, סדנת העבודה על כל מיני קונפליקטים שמתוארים בחיים שלנו. ובשביל סדנה צריך דפים, עט, דף, כן, משהו שיכול להיות מחשב, אבל בתנאי שזה באמת נשאר, זאת אומרת שזה לא נעלם אצלכם אחר כך, שזה לא נמחק מיד על המקום. צריך להיות שזה משהו בטוח, כי אתם כבר ראיתם הפעם שעברה שאנחנו מאוד מהר משנים את נוסחאות שלנו, דיבור שלנו, וזה מאוד חשוב לדעת איך זה מופיע אצלנו בתפיסה שלנו, בראש, הקונפליקטים שיש לנו. כן, אתה רוצה את? בבקשה. אז אנחנו חוזרים על אותו עיקרון, לכתוב בהתחלה תלונה שיש לכם למשהו, למישהו, זה יכול להיות לכל דבר, כל דבר שמפריע לכם, משהו שהוא מעיק, בן אדם מסוים, קונפליקט שיש לכם עם מישהו שקיים, תכתבו את זה בסעיף ראשון. אני חוזר על זה מהר, כי אנחנו דיברנו על זה ארוך בפעם שעברה, ואנחנו פשוט היום ממשיכים, אז לכן אני ככה מקצר בפתיחה. כי מי שעכשיו רק מצטרף, אז הוא צריך כעיקרון לשמוע את זה בשיעור הקודם. אבל מי שהיום פה בשיעור, אז אני אגיד בכמה מילים, בתמציתיות. יכול להיות חדש, יכול להיות אותו דבר מה שאתם כתבתם הפעם שעברה. זה יכול להיות אותה בעיה, ומי שרוצה להעלות את הבעיה הזאת עכשיו, יכול להעלות, להגיד את זה. מי שלא, אז לא חובה. אז אני אחזור על השלבים. כן? שלב ראשון זה לכתוב, וזה חשוב לכתוב, שזה לא יישאר בראש. מה שנשאר בראש זה לא עובד פשוט. כן? זה חשוב שזה יהיה מנוסח בכתב. להעלות בעיה כלשהי שקיימת עם מישהו. משהו שמפריע לכם, מישהו מעצבן אתכם, מישהו שהוא... כל דבר שיש, משהו שמפריע לכם. זה שלב ראשון, יש סך הכל 8 שלבים. שלב ראשון זה לכתוב בעיה, שלב שני, לכתוב מה אתם מרגישים בעקבות הבעיה הזאת, מה מתעורר אצלכם, איזה רגשות, מחשבות מתעוררות בעקבות העובדה שיש לכם בעיה. שלב שלישי זה לכתוב מה הייתם מרגישים אם הבעיה הזאת לא הייתה קיימת, או אם הייתם פותרים את הבעיה הזאת. בשלב רביעי, לשאול את עצמכם האם מה שכתבתם בסעיף ראשון, האם זאת אמת באמת. לא סתם אמת, אלא אמת באמת. מה זה אמת באמת? ואת זה אנחנו צריכים לשאול אם יש מישהו עכשיו שרוצה להעלות את הבעיה. אם לא, אז יש לי משהו להציע, מה שאנחנו התחלנו בפעם שעברה על עצמי, אני אספר לכם מה שאני עבדתי על עצמי. האם יש מישהו שרוצה להעלות את הבעיה שלו? כן, בבקשה. בסדר, יופי, טוב מאוד. אז זה סעיף ראשון, כן? זה מה שאתה כתבת, תקריא בדיוק במילים שכתבת. היא חושבת שאין לך מה לתת לה. וזה פוגע בך, זה מפריע לך. זה שכך היא חושבת. יופי, בסדר, מצוין. בוא נשאל אם זאת אמת. מה אתם חושבים? האם זאת אמת אמיתית שככה אשתו חושבת?
לא.
למה לא? כן.
אם באמת הייתה מרגישה וחושבת ככה, קשה מי שהייתה אומרת לו.
הייתה מתלוננת אולי, אבל זה מה שהיא עושה עכשיו, היא הייתה מתלוננת, היא מתלוננת, היא אומרת, מה?
היא אומרת, אבל אני לא חושב שהיא באמת מעניינת.
אוקיי. היא לא באמת חושבת ככה, כי אם באמת באמת היה ככה, נגיד, היא לא באה בטענה הזאת לראש ממשלה, למה אתה לא אוהב אותי, נכון? אין אבא מינה שהוא יאהב אותה, נכון? אבל למי היא באה בטענה? אליך, זאת אומרת שיש אבא מינה כזאת שאתה תאהב אותה. סימן שאולי היא צודקת בדבר הזה, כי יש פה משהו, נכון? ואתה אומר, לא, אין לי. לא, אוקיי.
מה
אין לי? אהבה? אני לא אוהב אותה, מה אני אעשה? כך הוא אומר. אני שואל רק האם זאת אמת. למה זה לא נכון? הוא אומר ככה, אשתי מתלוננת שאני לא מספיק נותן לה אהבה, והוא אומר על עצמו עכשיו, ובאמת אין לי, מה אני אעשה? אין לי כלום, אני לא מרגיש, מה אני אעשה? מה? כן, נכון, מה אני אעשה? אין לי, נכון? אז זה מה שאני שואל אתכם, האם זאת אמת? מה? איך? נכון, זו שאלה טובה. לבנות, להשקיע, מה זה אהבה, נכון? זאת אומרת, יש הרבה זוויות שאפשר להסתכל על הבעיה הזאת, נכון? מה את אומר? כן, אתה לא מפרנס את ראש ממשלה, אז לא יודע, קצת, אבל אז הסימן שכן, זאת אומרת, נכון? יפה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שמה שכתוב בסעיף ראשון, זאת לא אמת, משני צדדים. גם מצד זה שככה היא אומרת, וגם מצד שני שבאמת אין אהבה, כי באמת יש. שאלה מה זה אנחנו נקראים, מה זה נקרא אהבה, מה זה אומר וכל זה, אבל זה ברור שזה לא כלום, כי יש איזשהו קשר. בסדר? טוב. עכשיו, בוא נעבור לשלב שישי. כן, אנחנו עכשיו היינו בחמישי. חמישי אנחנו הבנו שמה שכתוב, סליחה, ברביעי, הבנו שמה שכתוב בראשון זה לא אמת מוחלטת, ועכשיו אנחנו מחפשים מהי כן אמת. בחמישי אנחנו מחפשים. אז מהי כן אמת? אמת היא זה ש ודאי שאתה אוהב אותה. עכשיו שאלה מה זה אהבה ובאיזה מובן, באיזה צד, איך נפרש את זה, אבל ברור שאתה אוהב אותה. למה אני אומר ברור שאתה אוהב, בלי ספק, איך אני יודע דבר כזה? אני אגיד לכם, המושג אהבה זה מושג שיש בו הרבה רובדים מאוד, מאוד מעוותים. זה יכול מושג אהבה זה דבר שהוא יכול להיות מאוד כזה של הוליוודי, עם כל מיני שם לבבות מסביב, ושם, ושני ציפורים וכל זה, ויכול להיות משהו שהוא פיזיולוגי, טכני, טבעי. זה יכול להיות משהו שהוא גדול, עליון, נשגב, רוחני. זה הרבה מובנים לאהבה. בדרך כלל, רוב האנשים קולטים את מושג האהבה במובן הוליוודי, רומנטי. אהבה, זה שאתה אומר, oh, my darling, my love, je vous aime, je t'aime, mon ami. אבל באמת, כל זה סתם שקרים. הכל שקרים. זאת לא אהבה. איך אני יודע שזה שקרים וזה לא אהבה? כי כל אלה שאומרים את כל הזה, הם מתגרשים והם נשברים ושונאים אחד את השני, ועוד פעם עושים את זה, ועוד פעם, וכל אחד... אז סימן שזה לא באמת אהבה. מה זה כן אהבה? זה אהבה. במובן הפשוט, שאני חושב שזה בעצם מה שיהדות אומרת, ואהבתי לך כמוך, זה לזכור שיש כמה מרכיבים למושג אהבה, אבל אחד המרכיבים הבסיסיים זה שאתה מבין שבן אדם הזה, הוא מייצא, יש בו, הוא גילוי אלוקי. יש בו מימד גילוי אלוקי. אתה מרוכז על צד הנשמתי שבו. אתה זוכר שהוא גילוי אלוקי. גילוי הכי עליון. יש הרבה גילויים. הקדוש ברוך הוא מתגלה בהרבה רובדים. וכאן אתה מבין שבן אדם, ביהודי, באשתך, זה צד גילוי מאוד 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 גבוה של ריבונו של עולם. זה דבר אחד. ודבר שני, מרכיב שני של אהבה, זה שאתה מבין שיש ביניכם אחדות לא פורמלית, אחדות נשמתית. כשאתה אומר, בעצם אני, אתה מתכוון גם אליה. איך אני יודע שזה ככה? פשוט מאוד, כי אם לא היית אוהב, לא היה, אז היית הולך, אתה לא היית נשאר עם בן אדם אחר באותו מקום רק בשביל דברים טכניים. סימן ש... וכשאנשים נמצאים באותו חדר, באותו מקום, באותו קשר לאורך זמן, לא ייתכן שהם לא משפיעים אחד על השני. לא יכול להיות. הנה, אנחנו עכשיו פה בחדר. אדם עכשיו נכנס, או מישהו יצא. זה עושה עליי רושם. אמנם קטן, אבל זה לא כלום. אנחנו נמצאים כולנו בקשר אינטראקטיבי. כל אחד מכם, תסתכלו על עצמכם בלבכם, אתם תראו שאתם מהווים פועל יוצא של אינטראקציה עם אנשים אחרים. אם היו לכם אחים אחרים, הורים אחרים, אנשים קרובים כשאתם גדלתם, אתם, האישיות שלכם הייתה שונה. הייתם מישהו אחר. זאת אומרת, אתה לא אתה כשל עצמך. אין אף אדם שהוא נטו הוא, כי אם הוא היה נטו הוא היה אדם עם פיגור עמוק. לא, באמת. היה אדם שלא יכול לדבר, לא היה מפותח, אין לו שכל. זאת אומרת, הוא היה יותר וגיטטיבי כזה, יותר מצב חייתי. אדם ללא השפעה סביבתית לא קיים. זאת אומרת, כל אחת מאיתנו מהווה ערבוביה של הרבה השפעות על האישיות הבסיסית שלו, וממפגש בין ההשפעות זה מה שהוא. וכשאנחנו חיים עם מישהו, נמצאים בקשר, אז לא יכול להיות שהוא לא משפיע עליך. שחלק ממך זאת היא, וחלק ממנה זה אתה. אז זה שיש ביניכם אינטראקציה והשפעה הדדית, גם אם היא שלילית, זה דבר שהוא עובד, הוא חלק מכם. אז כמו שזה, אתם בעצם, יש ביניכם אחדות כזאת, ואתה זוכר שיש בצד אלוקי, דבר הזה נקרא בצורה פשוטה, שאתה אוהב אותה. אהבה זה לא כשלב דופק וקשה לנשום, ואתה מסתכל עם העיניים כאלה של הסרטים. אהבה זה משהו שאנחנו מזהים את עצמנו עם מישהו אחר, ואת האחר הזה אתה רואה את אינסופיותו. ברור שאתה אוהב אותה. אז בעצם כל הבעיה זה שאתה לא מביע את האהבה. לא שאתה לא אוהב, אלא שאתה לא מביע. טוב, את זה אנחנו צריכים עכשיו ללמוד ונראה איך עושים ומה אתה יכול לעשות, תיקון וכו'. אבל דבר אחד ברור, שאמת שאתה אוהב, וזה אתה צריך לכתוב בסעיף 5, מהי כן אמת? שאני אוהב את אשתי, אבל עדיין לא, אבל אני לא מביע את האהבה. או היא מרגישה שאני לא מביע, או אין לי דרך, אני לא יודע כיצד אני יכול להביע את האהבה שלי אליה. זה מה שצריך לכתוב בסעיף 5. זאת אמת. בסדר? טוב. כן, מי שרצה להגיד משהו? כן, בבקשה. כן, יכול להיות. כן, יכול להיות. אבל מה שאני שמעתי פה, זה לא סיפור. אני אתייחס למה שקורה אצלו. בסדר, זה סעיף 5. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף 6. סעיף 6 אומר כזה דבר. עכשיו, אנחנו פעם דיברנו הרבה פעמים, אבל אני חוזר על אותו עיקרון כדי שנזכור את הדבר הזה שוב. אתם יודעים ש... איך שאנחנו נבראנו, מבנה פיזיולוגי שלנו, הוא לא מקרי. הרי זה שיש לנו שתי אוזניים, זה שיש לנו חמש אצבעות, או כל זה, אז מהר"ל מסביר איזה פרטי פרטים, למה יש לנו חמש אצבעות, ולמה כל אצבע נגמרת, גם בגמרא יש כזה, למה אצבע נגמרת קצת בזה שהיא יותר קטנה בסוף מאשר שהיא... כאן, ולמה יש לנו כליות, והרי קדוש ברוך הוא היה יכול לעשות הכל אחרת לגמרי והכל בצורה אחרת. אז זה שהוא ברא את האדם בצורה כזאת ולא אחרת, זה אומר שיש בזה שדר, מסר, איזשהו רעיון שהוא רוצה ללמד אותנו, רוצה, זה הרי כל המציאות וכמובן גם אדם עצמו, הוא מהווה השתקפות של עולמות העליונים, רוחניים, כן, זאת אומרת, כמו שכתוב שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו על משכן אשר אני מראה אותך. מה זה אותך? במשכן. זאת המשכן הזה השתקפות, זה מודל מסוים של אתה. וככה גם חז"ל אומרים על אדם שהוא עולם קטן. ומה זה עולם גדול? עולם כל ההוויה, כל הקוסמוס. כל... אז אדם הוא, אנחנו מעין פרקטלים של המציאות. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל... זה סיפור ארוך. עכשיו, אנחנו, השם ברא אותנו ככה שאנחנו קולטים אחד את השני בעיניים בצורה של השתקפות. הרי ברגע הזה שאתם רואים אותי עכשיו, לא רק במסכי המחשבים, אלא במציאות, אנחנו רואים אחד את השני, אתם מבינים שאתם עכשיו לא רואים אותי, אלא השתקפות שלי אצלכם בעיניים, נכון? מבחינה פיזיקלית, סתם אופטיקה בנויה ככה, שהקרן אור מגיע אליי, משתקף, חוזר לעין שלכם דרך אישון, עובר, ואז הוא מופיע על הרשתית של עין מאחורה. ככה אנחנו רואים. ואז המוח קורא את הנתונים שנמצאים ברשתית, הופך את התמונה, ואז אנחנו רואים אחד את השני בצורה כזאת. כולם מבינים את זה, נכון? כולם יודעים, אני לא מחדש פה שום דבר, אנחנו רואים אחד את השני הפוכים, ובעצם מי שקולט אותנו ברגע הזה, זה מוח, שהוא משתמש ברשתית, שעליו משתקפת תמונה שאני עכשיו קולט בחוץ. נכון? פשוט. במילים אחרות, מה שאנחנו מבינים, שאנחנו קולטים מציאות בהשתקפות, וכל השתקפות היא הפוכה מהמציאות. כמו כל דבר, כשאתה מסתכל על עצמך בראי, הרי אתה רואה שם, ששם יד שמאל שלך הוא מימין וימין שמאל, נכון? זאת אומרת, אתם משתקפים. בעיניים שלה אנחנו משתקפים פעמיים, זאת אומרת, פעם אחת, בצורת ראי, ופעם שנייה מלמעלה למטה. ככה אנחנו רואים. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? הרי היה יכול להיות אחרת, היה יכול לעשות צורות אחרות. אנחנו לומדים מזה הרבה. אחד הדברים שאנחנו לומדים זה שאמת היא יכולה להיות הפוכה ממה שאתה קולט. היא מאוד דומה למציאות, אבל יכולה להיות הפוכה. כמו שאתה דומה לעצמך בראי, אבל זה לא אתה שם. אז בואו ניקח עכשיו את כל תלונות שאתם כתבתם בסעיף ראשון ונהפוך אותם. ואז אתם תראו שמה שיוצא כשאתם הופכים את המשפט הראשון שלכם, כל דבר שאתם תהפכו אותו, אתם תראו שיש שם גרעין של אמת שיעזור לכם לעבוד לכם על המידות שלכם. למשל, אני כתבתי, אם אתם זוכרים, בפעם שעברה אני סיפרתי לכם שאני נסעתי בטרמפ עם בן אדם, שהוא נסע בצורה, במהירות מאוד מאוד גבוהה ומסוכנת, ואני אמרתי לעצמי בלב, הנהג הזה מטורף. ואני עכשיו בסעיף 5 אני הבנתי שזה לא ככה, כי הוא לא מטורף. ובסעיף 5 אני הבנתי זה 5, כן? שהוא לא מטורף. ב-4 אני שאלתי, זאת אמת? ב-5 אני אמרתי, הוא לא מטורף. ב-6 אני הפכתי ואמרתי, אני מטורף. למה אני מטורף? כי אני הסכמתי לנסוע איתו באוטו, במהירות כזאת גבוהה. אז בואו ננסה להפוך את המשפט שלך, ונראה מה יצא משם. אם אתה תכתוב ברפלקסיה, כן? זאת אומרת, שכתוב שם, אשתי מתלוננת שאני לא מספיק אוהב אותה, ואין לי אהבה לתת לה. אולי אפשר להגיד משפט הפוך. שאני מרגיש שהיא לא אוהבת אותי מספיק. היא אומרת שאוהבת, אבל אולי אהבה שלה היא אהבה תובנית, דרשנית, והיא באה אליי במשהו שאולי מחפר על זה שאין לה לתת אהבה. היא רק אומרת, אני אוהבת אותך, למה אתה לא אוהב אותי? למה את אוהבת אותי? כי כדאי לך, כי עוד כל מיני דברים. כי יש לך את מי להשים, לא יודע מה. אז באמת, אולי זה לא ככה שבעיה שאני לא אוהב, אלא אולי אני מרגיש שאת לא אוהבת אותי. ולי יש הרבה לתת אהבה, זה היפוך. יש לי הרבה אהבה לתת. אז למה אני לא נותן? כי אני מרגיש שאולי זה שלוקחים בכוח, טובים, אז אני מפחד. אני אולי מרגיש שזה אף פעם לא יהיה מספיק. יכול להיות היפוך אחת. יכול להיות היפוך הפוך. שוודאי שיש לי הרבה אהבה. היא אומרת שלא, אבל אני יודע שיש לי הרבה. אז למה אני לא מביע? אולי זה לא מספיק נערך? לא מעריכים מה שאני נותן. הקצת הזה. אולי אני בעצמי לא יודע איך עושים את זה. זאת אומרת, כמה שאנחנו נהפוך את המשפטים הללו לכאן או לכאן, בכל מיני צורות, דברים הללו הם ייתנו לנו חומר למחשבה ולהתבוננות שצריכים לעשות אותה. עכשיו אנחנו נמצאים כאילו בלוז של כל השיטה הזאת. סעיף 6 זה סעיף שהוא בעצם חומר לעבודה שלנו בהתבוננות. כל מה שאנחנו עכשיו עושים זה רק אתם כותבים עיקרי הדברים שיעזרו אחר כך לעבוד עליהם. אבל כל היפוך כזה, זה עניין של תשובה, זה עניין של תיקון, זה עניין של איפה אני יכול לתקן את עצמי בהיפוך של הדברים הללו. אולי זה שאתה כתבת, זה שאתה כתבת, אין לי אהבה לתת, אולי אתה מסתכל על עצמך בעין שלילית, אתה אומר, אין לי. אולי אתה גדוש ומלא באהבה, רק לא אהבות כאלה של הסרטים, אבל באהבה, אהבה בסיסית, ודאי שיש. הערכה, ההבנה, העמקה, וזה מה שאתה יכול לעשות. אבל אנחנו כמובן לא סיימנו את הנושא, אנחנו צריכים פה לעשות הפסקה, ונמשיך בפעם הבאה, ובעזרת השם, אנחנו נוכל לפתור את הבעיה הזאת קצת יותר לעומק. בינתיים, לסיום אני רוצה להגיד שכמובן שאי אפשר בשום אופן לעצור עכשיו בשלב הזה, בשישי, כן? זאת אומרת, אנחנו באמצע עבודה, לכן אנחנו חובה להמשיך הלאה, נעצור כאן.